ערב טוב, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור השבועי, איזה כיף, רק עלינו לשידור, כבר יש לנו צופים מאפרת ועד פורסט הילס ניו יורק ורמת גן, אז תודה לכל מי שכבר אומר לנו מאיפה הוא צופה, וברוכים הבאים, פרשת חיי שרה, אנחנו ממשיכים במסורת הזו של השיעור השבועי, שהוא בעצם השידור השבועי, בלי קהל, אבל אנחנו שמחים שעם קהל, דרך היוטיוב והפייסבוק ועוד, תודות כרגיל לתנועת המזרחי, ג'וני ליפצר ואלישבע מוסטוביץ' אחראים לכל הגרפיקה שתראו במהלך הערב. תודה גדולה לקרן דניאלי, הרב ורנר וכמובן מוטי זוננפלד שמאחורי קרן דניאלי, שכבר שנים רבות הולכים יחד עם השיעור הזה. בימים האלה קרן דניאלי אחראית למיזם נפלא ששמו רפואה עם לב, הרופא של המדינה. זה מבצע שכבר מוכר משנים קודמות, אבל השנה אני חושבת שהוא חשוב במיוחד בקורונה. הזדמנות של כולכם בכל הקופות להמליץ על הרופא. ויש רבים מלאכים כאלה בלבן בשנה הזו, כמעט 250 אלף ישראלים כבר המליצו, וזה אומר דבר טוב, רבע מיליון ישראלים חושבים שיש רופא מצוין עם לב שצריך לזכות, ואפשר עוד להמשיך עד להכרזת הזוכים בעוד כמה ימים, רפואה עם לב. אז תודה לקרן דניאלי, תודה לעיריית ירושלים, לחגית משה, תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ותודה למי שבלעדיהם הייתי מדברת לעצמי בסלון, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, שמשדרים אותנו החוצה, גרובייס הפקות, משדרים אותנו בערוצי היוטיוב והפייסבוק, ובזכותם אנחנו איתכם. כמה הקדשות ונתחיל. מזל טובים, איזה כיף. מזל טוב לפרידה בת גילה פרידנשטיין ליום ההולדת השבת. מזל טוב להולדת הבת הלל, למשה עובדיה זרצקי, משה עוד מהשיעורים בהיכל שלמה, ולסבא עורך דין יהודה זרצקי ולמשפחת תם. מזל טוב לבנייהו והדס יום טוב, להולדת ליה יום טוב ושעה טובה, בנייהו המנוע מאחורי השיעור הזה ועוד הרבה דברים. רפואה שלמה. בעזרת השם לבקשותיכם, ההקדשות הן לסיוון רוז בת וילמה אורנה שתעבור מחר ניתוח, שרה איידל בת פי גליה שעברה ניתוח היום, רפואה שלמה לאליהו יהושע בן חנה ולדוב בן לובה. שיעור מוקדש לעילוי נשמת שמעון סמיון בן יפה שמייב, הרב ניסים בן שמחה אברג'ל, שרה בת גרסיה חנה וחיים ולימור בת רות. את לימור לא הכרתי אבל את רות היקרה אני מכירה מאוד, והשיעור מוקדש לעילוי נשמתה של לימור הבת שלה. אנחנו נקדיש את השיעור גם, כמובן, לעילוי נשמתו של הרב יעקב צבי בן דוד אריה. הכרנו אותו, וזו אחת התמונות שלי מאירועים שזכיתי להשתתף בהם יחד איתו, הכרנו אותו בתור רב זקס, הרב, הפרופסור, הלורד, יונתן זקס, שיעור מוקדש לעילוי נשמתו, לפטירתו המפתיעה והעצובה, ונדבר גם על תורתו במהלך השיעור הזה, כמובן. ועכשיו אני אשאל אתכם איפה אתם צופים, למרות שכיף כבר לראות, כל מי שמוסיף הקדשות, כמובן בפייסבוק, אנחנו מקדישים את הדברים גם לרפואת ולכל העניינים שאתם כותבים, אבל כיף גדול לראות אנשים מראשון לציון, דרך טורונטו, מהיישוב הקטן נטה, דרך קריית ארבע ותל אביב ומטולה ומושב אביטל והרצליה וטירת יהודה, בוקר טוב מלוס אנג'לס, בוקר טוב רונית מלוס אנג'לס ואזור ועוד ועוד. אז באמת כיף גדול שאתם איתנו, אפשר להעיר ולהגיב תוך כדי על הדברים שנאמרים פה, ואנחנו מתחילים. תראו, אנחנו לא רוצים להיפרד כל כך מהר מאברהם ושרה. רק התחלנו. הם עלו על הבמה בפרשת נוח, שם בסופה. אחר כך כמובן פרשת לך לך. שבוע שעבר פרשת וירה. והשבוע פרשת חיי שרה, שהיא בעצם פרשה גם של פטירת שרה, ככה היא מתחילה, היא הפרשה שבה שניהם הולכים לעולמם. קוראים לפרשה חיי שרה, לא חיי אברהם. אבל אנחנו נפרדים השבוע מאבא ואמא, הראשונים שהיו לנו. מובן מסוים העם היהודי מתייתם. לא היו יהודים עד שהם עלו על בימת ההיסטוריה. והנה השבוע גם שרה וגם אברהם נפטרים מן העולם הזה. אנחנו לא ממהרים להיפרד, אנחנו רוצים עוד ללמוד כמה שאפשר מהדמויות שלהם, ומבקשים גם השבוע להקדיש המון תשומת לב לשניהם, ולכל הלקחים שאפשר ללמוד מהם, אולי בפרט בתקופה כזו מטלטלת. מחפשים הרי עוגנים, אז אין כמו שרה ואברהם עוגנים בתקופה משוגעת כזו. שרה נפטרת בתחילת הפרשה. אנחנו מכירים כמעט בעל פה, ויהיו חיי שרה, 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים, שני חיי שרה. בתמות שרה בקריית ארבע היא חברון, בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כך מתחילה הפרשה. אברהם מתעלמן משרה, שותפתו למסע הזה. לא ניכנס לכל פרשיית קבורת שרה, ניגע בה אולי קצת בהמשך. ההספד, למה שני חייה מתארות בצורה כזו, איזה ניצול זמן היה לה, איך היא חייתה את חייה ברעננות. נקפוץ רגע לסוף הפרשה, לפרידה גם מאברהם. לקראת הסוף מופיע לא אלה חיי שרה, אלא אלה ימי שני חיי אברהם, אשר חי 100 שנה ו70 שנה ו5 שנים. גם הוא ניצל את 175 השנים שלו כל רגע עד תום, ויגווע וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ימים, ויאסף אל עמיו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, ביחד שניהם, אל מערת המכפלה. רק הרגע הוא קבר שם את שרה, קנה את המקום, והנה זו גם חלקת הקבר שלו באותה פרשה. מערת המכפלה אל שדה אפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא, השדה אשר קנה אברהם, זוכרים? מעת בני חטא, שמה קובר אברהם ושרה אשתו. שרה נפטרת בגיל 127, אברהם בגיל 175, ביחד יותר מ-300 שנים של אמונה על פני הגלובוס הזה, ואנחנו כאמור לא מדפדפים הלאה רגע ליצחק, לרבקה, עוד רגע עבד אברהם והשידוך והבאר והגמלים והחסד, והיא חוזרת לאוהל של שרה, הכל קורה, הנה הבת שלי סוף סוף חזרה לכיתה א', אז סוף סוף גם פרשת השבוע חזרה. אתם יודעים שהקורונה, אחד הנפגעים המרכזיים מהקורונה זה פרשת שבוע. נורא קשה בלמידה מרחוק. אז הנה, כבר סיפרה לי היום איך הברכה בעיסה והאוהל של שרה והכל מקסים. נגיע לזה. אבל רגע, הולד. אנחנו לומדים המון מאברהם ושרה. איך מתנהלים כיהודי? צריך לספוד אותם. כמו שאברהם ספד לשרה ובחה אותה, אנחנו נספוד עכשיו את שניהם. לא ניפרד מהם בלי הספד ראוי, בלי לימוד ראוי, בלי שהם ילמדו אותנו משהו. המון מתמקדים אצלנו במילים לך לך מארצך. אומר חנן פורט, צריך להתמקד בדורנו, לך לך בארצך. יש את הדור שצריך את הלך לך מארצך, את המהפכה הגדולה, את מה שאברהם מבשר. אנחנו דור של לך לך בארצך, אנחנו כאן, ואחרי הרבה מהפכות גדולות. איך מתנהלים ביום יום? איך חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, כיהודים שרוצים להמשיך את הדרך של אברהם ושרה? זה היום יום שלנו. יש ביטוי שנקרא שולחן ארוך החמישי. אחרי ארבעת הקרחים של השולחן ארוך הכתובים, הארוכים, יש ביטוי שולחן ארוך החמישי. הדברים הלא כתובים, הניואנסים. אני זוכרת פעם ראשונה שבאתי להתארח אצל משפחות שומרות שבת, הייתי בהלם. קראתי ספרים. היה ספר של הרב לאו, יהדות הלכה למעשה. קראתי, הבנתי. לא הבנת כלום. יהדות הלכה למעשה זה לבוא למשפחה לשבת ולראות איך מתנהלים, על מה מדברים ומה לא, מה בקריצה ומה בקטנה, מה באמת קדוש ומה אולי יותר מנהג, איך מתנהלים בבית כנסת, היום יום, כן, הניואנסים, זה לא כתוב בשום ספר. וזה אברהם ושרה מלמדים, איך לחיות. ואנחנו המוזמנים שלהם, הם לוקחים אותנו איתם. אני בחרתי שבע סיטואציות, אני חושבת שהן די המרכזיות, שבע סיטואציות יומיומיות של דילמות, של התלבטות, של מה קודם למה. רוב החיים שלנו הם לא התלבטות מוחלטת בין הטוב לבין הרע. רוב החיים הם לא שטן ומלאך, אז זה היה נורא קל וכיף. אם הכל זה שחור לבן, קלה קלות. הולכים על הצדק, דוחים את הרשע. החיים הם לא אפס או מאה. החיים הם התלבטות הרבה פעמים בין ערכים חיוביים, טובים. איך מדרגים? מה קודם למה? איך אברהם היה עושה? אז הנה, מה אברהם היה עושה? בבקשה. נתחיל בדוגמה הראשונה, שבע דילמות, שבע התלבטויות, והראשונה היא, אנחנו מדברים על הכנסת אורחים מול הקבלת פני שכינה. הכנסת אורחים מול הקבלת פני שכינה, ומצטרפים אלינו מאילת ופסגות והושעיה ואין פרט ועוד ועוד, שואבה, קריית אתא, אבן שמואל, אשדוד, מעלה אדומים, תודה לכולם, כיף גדול שאתם איתנו, ואנחנו עוד ניו יורק, תודה, אנחנו ממשיכים. הנקודה הראשונה היא הכנסת אורחים מול הקבלת פני שכינה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, ולכן אולי קצת נקצר, אבל חשוב לשים את תשומת הלב. והראה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וירא. שוב, התכונה הראשונה של אברהם לפני החסד, זה ההתבוננות. עוד לפני שהוא רץ לאורחים, והוא נושא את עיניו, הוא רואה, הוא בכלל שם לב מה קורה, הוא לא אטום וסתום בעולמו, הוא פתוח, הוא רואה קשוב למצוקות. אפילו שהוא מדבר עם אלוקים. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתה מפתח האוהל וישתחו ארצה, ויאמר אדוני אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. מי שחושב שיש פה דילמה, לא הבין את הסיפור, כך אומר לנו חנן פורט. אין פה דילמה, או אלוקים או אנשים. מי שחושב שאברהם מתלבט בין אלוקים להכנסת אורחים, לא הבין. זה פייק דילמה. כי מי שטוען שזה או-או, טוען שאלוקים ושלושת הברואים האלה, הם שתי ישויות נפרדות, ולא היא. יש בהם צלם אלוקים. הביטוי של אלוקים מתבטא בהם. אלוקים בא לבקר אותך, עושה חסד, הגדול עושה חסד עם הקטן, תלמד ממנו, ואתה הגדול תעשה חסד עם הקטן. אברהם לא נפרד מהאלוקות. אברהם ממשיך את השיעור שאלוקים מלמד אותו. אברהם מיישם ומפנים את הלקח, את הלימוד. מהו חנון, מהו רחום, הפתח חנון, הפתח רחום, כך אומר לנו חזל. ואברהם בעצם מראה לנו שזה לא או-או, אלא זאת שלמות של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, מבטא צלם האלוקים שבו ובהם, וממשיך את הפגישה איתם. זאת הדרגה של אברהם. הוא רואה בהכנסת אורחים את צלם האלוקים שבאורח. כמובן, הכנסת האורחים היא גם רוחנית. הרב מלובביץ' תמיד מדגיש, זה לא המטרה לתת אוכל. הרבה ישראלים חושבים שבתי חב"ד, כן, קצת דומה לאוהל של אברהם אבינו. יאללה, נבוא לארוחת שבת. אתה מקבל הרבה יותר מאוכל. אתה מקבל באוהל של אברהם קדושה, מסורת, אמונה, בואו נברך, מי נתן את האוכל. אתה מקבל הרבה יותר מ... זה לא רק אכול וסע, זה הרבה יותר מזה. בדיוק שאלתי השבוע, קבוצה של נערות, יש לי חוג חדש, שנקרא נפגשות. מי שמתעניין, פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רב מאיר, תראו את כל הפרטים, לא נרחיב עכשיו. חוג לילדות ולנערות, בתקופה שבה בת מצוות משתנות, והרבה, אני חושבת שיש הרבה מה בגיל הזה להיפגש, אין חוגים, אין בתי ספר, מכיתות ד' ומעלה. אז מין חוג כזה לבנות ולנערות, לי אישית הוא נורא כיף, אני מקווה שגם להם. אז שאלתי אותם אתמול, איך עושים הכנסת אורחים היום? כי זה דילמה, אנחנו מדברים בפרשה, הכנסת אורחים, מה הכנסת אורחים? איך עושים עכשיו הכנסת אורחים? רבקה, גם בפרשה שלנו, להכניס אותו הביתה, חסד, גמלים, בוא, תישן, תאכל. הלו, אל תישן ואל תאכל. זה עכשיו עבירה, לא מצווה. וזה דילמה מעניינת לנו כבנים של אברהם. צריך לחשוב על זה. להרים טלפון ערב שבת, להרים טלפון מוצאי שבת, לאורך השבוע, לקבוע פגישת זום, להביא דברים לדלת, לצאת למרחב הפתוח, להביא אוכל, אתה לא אוכל אותו עם אנשים, להביא להם אוכל לדלת. יש הרבה, אני אומר, לשלוח מכתב, אפילו פיזי, מעניין, מכתב אמיתי, תחשבו מה זה, יגיע לדואר. יש לנו הרבה התלבטויות, להביא ערכות שונות של דברים כיפים אל פתח הדלת של אנשים. מעניין, מה אברהם, אחת הבנות שאלה אותי, מה אברהם היה עושה בקורונה? איך הוא היה עושה הכנסת אורחים? אני לא יודעת, אבל אין לי ספק שהוא היה עובד על זה קשה, וגם אנחנו צריכים את האתגר הזה. אוקיי, אז ראינו דילמה ראשונה, אלוקים, אורחים, בעצם אברהם מצליח לחבר בין השניים. זה נשמע נורא נחמד, המסר עד עכשיו. סטופ. המסר הזה עכשיו הולך להפוך ליותר מסובך. דילמה מספר 2. כותרת היא, גם בהכנסת אורחים יש גבולות אדומים. עם כל הכבוד אברהם, הוא אוהב את כולם. איש חסד, פתוח. מה אתם חושבים? שאין לו שום גבול? שאפשר לעשות באוהל של אברהם הכל? שכל אורח מוזמן? שכל התנהגות שלילית יכולה להיכנס פנימה? אנחנו מדברים על הבית היהודי הראשון. האוהל הזה הוא מודל לכולנו עד היום. מה פתאום? עם כל הכבוד להכלה, לאהבה, לחברתיות, לצלם אלוקים שיש בכל אחד, לרצון שלנו להיות נחמדים ונעימים. סטופ. לפעמים צריך להגיד, עד כאן, לא. זה לא נכנס אליי הביתה. וזה מה שאברהם עושה. יוקחנה מעט מים, הוא אומר להם, לאורחים, כשהוא קורא להם, ורחצו רגליכם, לא לזה עוד לא מים לשתות. זה לרחוץ רגליים. וישענו תחת העץ. איזה מין הרוח זה? לרחוץ רגליים לפני הכל, תן להם לאכול. לא, לא. אתם תקבלו הכל, קודם כל תרחצו את רגליכם. מדוע? אומר לנו רשי, כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודת אלילים לביתו. קודם כל, אני נאמן לעקרונותיי, והכנסת האורחים והחסד לא יגרמו לי לסטות ממה שנכון, ולבית שלי עבודה זרה לא תיכנס. זה מעניין, זה לא סיפור קטן, זה לדורות. אנחנו יושבים אלפי שנים אחרי אותה הכנסת אורחים ולומדים כל פרט, כל דבר שם הוא מדוקדק. זה לא אברהם והאורחים שלו. זה לקח, זה שיעור עוצמתי לאלפי שנים קדימה. אנחנו עם של הכנסת אורחים, של חסד, אבל עד כאן, אתה לא תכניס לי את העבודה הזרה שלך לתוך הבית, אני שם גבול. זה לא נעים. זה לא נעים להגיד לא, אבל אין מה לעשות. הבשורה הגדולה של אברהם זה מונותאיזם. אלוקי השמיים, אלוקי הארץ, הוא בעצם מוריד את האלוקים מהשמיים לארץ. ולארץ, זה אומר גם בתוך האוהל. לא ייכנס פה חול של עבודה זרה. מה משמעות הביטוי משתחווים לאבק רגליהם? איזה סוג עבודה זרה זה? מישהו שמע על זה פעם? משתחווים לחול? היום זה יותר מתוחכם. עבודה זרה לא נכנס בדלת, נכנס בדרך כלל במסך, באוויר, בווי-פיי. אבל איזה מין סוג של עבודה זרה הזאת? משתחווים לאבק רגליהם. אומרים לנו חז"ל במסכת עבודה זרה, זה הרב וולבה מצטט, אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה, לאברהם היה ספר, מסכת, והוא הכיל 400 פרקים של פירוט העבודות הזרות בדורו. זה לא צחוק פה. הוא רצה לשלול את כל סוגי האמונות הכוזבות, את כל סוגי הפייק אמונה בדורו. 400 פרקים היה במסכת עבודה זרה הפרטית של אברהם. רובם ודאי לא קיימים היום כבר, יש אחרות. אבל כל מי שעבד, עצים ועלים ושמש וירח וכוכבים, הכל היה רשום אצל אברהם, כולל מי שעובדת אבק רגליו. אבק רגליו, אגב, זה מעניין. קראתי שזה, כאילו הם משתחווים לעצמם, הם סוגדים לפועלם, למה שהם משיגים ברגליים, כאילו מעמידים את עצמם במרכז. שוב, אני לא בקיאה בעבודות הזרות של המזרח הקדום. אבל אברהם, יש לו חידוש, אנחנו לא עובדים שום דבר אחר. ואני לא מכניס אליי לאוהל מי שעובד כל סוג של עבודה זרה באשר היא. ושוב, אם נקביל את זה לימינו, נקפוץ במכונת הזמן, איך לא מכניסים דברים כאלה הביתה? לא נעים. להגיד לבן אדם, שמע, גם על זה מעניין, דיברתי על זה גם אתמול עם הבנות, עם הנערות. מי שאמרה, חברות מדברות לשון הרע, רואים כל מיני סרטים, סדרות שאני לא רוצה לראות, קליפים, מזמינים אותי למקום מסוים, זה אני לא אוכלת, או זה אני לא, לא זה לא נעים. זה פדיחה, מה, את משביטת צמחות, את חנונית, את דוסית מדי, יש לך כל מיני, כל אחד והקווים האדומים שלו. אבל יש לנו קווים אדומים, ולפעמים לא נעים לשמור עליהם, כי המציאות אומרת לך, תזרום. היא לא אומרת לך, תצמח. היא אומרת לך, יאללה, למי אכפת? הלו, לי אכפת. אברהם לא הכניס לאוהל שלו, אני לא מכניס לנפש שלי או לבית שלי. זה לא פשוט. כמובן, בעידן הטכנולוגי, שבו הכל פתוח, לשים סינון, סינון על המסך, על הטלפון, על המחשב, הייתי אומרת, אחת מהטרגדיות של הקורונה, זה ילדים הלומי מסכים שנחשפים גם בכמות וגם באיכות לדברים שגדולים עליהם, כל היום מול המסך, ודברים שהם לא אמורים לראות, כן, התמימות שלנו, לחשוב שהם יושבים מול הזום ובאמת רק מתרכזים בשיעור גיאוגרפיה וטבע וחשבון. לא פשוט לשים גבולות, להגיד לא, סינון, זה, כן, צנזורה, אני חשוך, אני איראן, אני לא חושב שזה צריך להיכנס או לבית שלי או לילד שלי וכולי, זה לא דבר פשוט. אגב, גם הקורונה מזמנת לנו הרבה מאוד פעמים אינימויות, לא כיף להשבית מסיבות, מה, לא להתחבק, מה, מסכות, אוי, אתה מקפיד על מסכות, אתה מקפיד על ריחוק חברתי, יאללה, כבר נוגע מטאבה, כן, היה לי קטע לא נעים לפני כמה ימים, אורח שהגיע לנווה אילן, משהו חשוב, מפורסם, הגיע לאולפנים בנווה אילן עם רעייתו, והיה לו ברור שהוא הביא אותו מהבית, היא נסעה איתו, כדי שהיא תבוא לאולפן, היא תראה אותו בשידור. והנהלים מהם, המדיניות היא, ממש לא. אף אחד לא נכנס מעבר למרואיינים, גם זה בחדר סגור, משתדלים, ריחוק, מסכות. ואני עומדת שם, מול אדם חביב, ואומרת לו, אשתך? לא, לא, היא לא נכנס פה לאולפן. תשב שם, אין לי אפילו איפה לשים, שצא, אין לה איפה, היא לא תראה אותך פה בתוך האולפן מתראיין. לא נעים לשים גבולות. מי אברהם עד ימינו, בכל תחום שקדוש ויקר וחשוב, פדיחה. אבל כמה ימים אחרי שזה קרה, אתה תקרית בנווה אילן, קרה בנווה אילן משהו אחר. עופר חדד, מגיש של המהדורה הראשונה, וכתב ופרשן, דיבר מהלב על אדם אחד שנפטר מקורונה בימים האחרונים. ראיתי את זה, הרגשתי הרבה יותר טוב עם זה שאמרתי לה, אל תיכנסי לאולפן. ומי שקצת מתבייש לשמור על ההוראות, שהקשיב רגע לדברים האלה, שעופר אמר השבוע, ו... אני חושבת שיקבל חיזוק בעד כאן, זה לא פדיחה, זה הפדיחה שלך, שאתה מנסה לעבור על הכללים. הנה.
ובריא שספק עם כלל ידע שחלה, זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אז בקשה אישית, ממני. בפעם הבאה, כשאין לכם כוח למסכה, כשאתם חושבים שקורונה זה באמת בקטנה, אל תחשב. אבל לפני הכל, מילה אישית ברשותכם. לפני שבוע, נפטר בבית החולים איכילוב, גבר בן 58, עם מחלות רקע, אחרי שחלה בקורונה. זה היה הדוד שלי. קוראים לו מצליח, והוא מה שמכונה חולה בקבוצת סיכון. אלא שלמרות התיק הרפואי, את האיש הזה, הקורונה עצרה ב-200 כמש. בשיא החיים, בשיא החיות, הוא היה אחד האנשים האהובים, החכמים והמצחיקים שהכרתי בחיי. בסוף השבוע, המשפחה המורחבת שלנו קמה מהשבעה. חודש ימים הוא שכב בטיפול נמרץ בבית החולים איכילוב, תלוי בין שמיים לארץ. מטופל בידי צוות רפואי, מוכשר ומסור, אבל הוא לא שרד. הוא יצא בחיים מפיצוץ מטען בלבנון, התמודד עם מחלה קשה, אבל הקורונה הכריעה אותו. אנחנו לא יודעים מי הדביק אותו, אבל מאוד יכול להיות שהוא היה אדם צעיר ובריא שספק עם כלל ידע שחלה. זה יכול להיות כל אחד מאיתנו. אז בקשה אישית, ממני. בפעם הבאה, כשאין לכם כוח למסכה, כשאתם חושבים שקורונה זה באמת בקטנה, אל תחשבו על עצמכם. תחשבו על 4 ילדים שהוא כבר לא ילווה לחופה. תחשבו על סבתא שלי. שבגיל 88, בדעה צלולה ובלב שבור, נאלצה לקבור בן. תחשבו עליהם, ועליו לא על עצמכם. ואולי תצליחו למנוע מוות מיותר של אדם שהיה יקר לכל כך הרבה אנשים. תודה.
שיהיו הדברים גם לעילוי נשמת הדוד, ואנחנו ממשיכים אל הדילמה השלישית. דיברנו על אברהם, הכנסת אורחים, שיחה עם אלוקים. דיברנו על אברהם, שם קווים אדומים, זה לא נכנס, את זה לא עושים אצלי, it's not done, כמו שאומרים. עכשיו לדילמה השלישית, האם אנחנו רוצים בחיים אמת או שלום? זה הדילמה שכולנו מכירים. חברה מראה לנו בגד חדש והוא מכוער. נגיד לה שהוא מכוער, נלך על האמת, נפגע בשלום. נגיד לה שהוא יפה, יהיה שלום, נפגע באמת. הדילמה הזאת של אמת ושלום מלווה אותנו בשאלות הרבה יותר רציניות מבגד של חברה. ואנחנו לומדים פה כלל חשוב, אחרי שעמדנו על האמת, כשמדובר בעבודה זרה, בדברים שהם לא עקרוניים, אנחנו משנים מפני שלום בית. זו בעצם הדילמה השלישית. היא לא קשורה לאברהם, אנחנו לומדים את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, ומשלוחיו המלאכים, האורחים שבאו לאוהל. תסתכלו בעצם על השיח הזה, ותראו בפרטי פרטים, איך אנשים במרכאות משקרים, משנים מהאמת הצרופה, החדה, המזוקקת, עבור השלום, שהוא ערך יותר גדול כשאפשר. מתחילים, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה ואוהל. תגידו, הם לא יודעים איפה שרה? הם מלאכים. מה הפשר השאלה? למה לשאול? מה אתה לא יודע? הרבה מאוד פעמים אנחנו שואלים כדי להגיע למטרה אחרת. אייקה, שאלו את האדם הראשון, אי הבל אחיך, שאלו את קין ברצח של הבל, ופה יש גם מטרה, לא, זה יודעים, זה לא צריך את הנון צדיק, לא צריך ב-GPS, ב-Waze, את המיקום, אנחנו יודעים איפה שרה, בסדר. למה אתם שואלים? שואלים עבור קצת שלום בית, קצת אהבה, קצת לעורר רגש בין אברהם לשרה. הם כאלה גדולים, צדיקים, עדיין, תראו את רש"י אומר, ואמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר הנה ואוהל. רש"י אומר, יודעים היו מלאכי השרת, איכן, שרה אמנו איכן הייתה. אלא, להודיע שצנועה הייתה, כדי לחבבה על בעלה. להזכיר לו שהיא באוהל, את קיומה, את צניעותה, את חביבותה, לחבבה על בעלה. אברהם כבר בן 99, שרה מבוגרת, מה הם נשואים שהם אברהם, צדיקי עולם. לחבבה על בעלה אף פעם לא מיותר, בכל גיל תמיד, מחמאות על החתן והכלה. עוד דעה, אמר רבי יוסף בן בר חנינה, כדי לשגר לכוס של ברכה, גם לברך, לשתף, לחבב, לערבב. אנחנו שואלים איפה שרה, אפילו שאנחנו יודעים, אם יש הזדמנות פה לאיזה קצת שלום בית, לאיזה קצת קירוב לבבות, אם זה טוב לאברהם ושרה, כשהם בני 70 פלוס ו-90 פלוס, זה ודאי טוב לנו, איפה שאפשר למצוא הזדמנות, להחמיא, לקרב לבבות, לחבבה על בעלה, לחבבו על אשתו. זה ממשיך. הנקודה הזו של משנים מפני השלום בסיטואציה הזו, מופיע שוב בצורה אפילו יותר חמורה. הקדוש ברוך הוא, בכבודו ועצמו, משנה ציטוט. אומרים, רגע, כל המביא דבר בשם אומרו, מגיעו לעולם, איך אני יכול לשנות? בואו תראו, נלמד את הסיטואציה. ותצחק שרה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. שרה בקרבה לא מאמינה שיוולד לילד, ואומרת, מה אני אחרי שאני כבר כזאת בלה, זקנה, שוב תהיה לי עדנה, שוב אני אוכל ללדת, ואדוני זקן, אדוני זה אברהם, בעלי. אני לא רוצה להגיד דרך, דרך זה אבא של אברהם. חטייר, זקן, אדוני זקן, אין סיכוי. לא אוהב לדבר ככה, אבל זה מה ששרה אומרת על בעלה. מה עושה אלוקים מהדיבור הזה? ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה למור, האף אומנם אלד ואני זקנתי? רגע, רגע, שרה אמרה שני דברים. אני כבר בלה ולא תהיה לי עדנה, ובעלי זקן. הוא לא מצטט אותה ככה. גם למה לפגוע בשרה באוזני אברהם, להגיד שהיא כזאת זקנה? עוד רגע הם שניהם צריכים לקום בלילה לחיתולים ובקבוקים, עוד רגע הם יהיו הורים של יצחק, זה לא מתאים. אז הוא לא לוקח את הציטוט הזה ששרה אומרת על עצמה, ציטוט קשה, משמיט אותו. וכשהיא אומרת אדוני זקן, בכלל זה לא מופיע. הוא אומר הקדוש ברוך הוא ששרה אמרה, האף הוא נם ילד, ואני זקנתי. שוב שינוי מוחלט. ואדוני זקן, והציטוט הוא, ואני זקנתי. שינה הכתוב מפני השלום, אומר רש"י, שהרי היא אמרה ואדוני זקן. כל אחד שם לב לשינוי הזה. מה הסיבה? שלום. שלום גובר על אמת בהרבה מאוד מקרים. כשמישהו אומר לנו איזה לשון הרע עסיסי, לא, על מישהו לא חובה לקחת ולעשות העתק הדבק ולהעתיק. כשיש לנו הזדמנות לפגוע או לא לפגוע, צריך לבחור את הדרך הנכונה מילולית כדי לעשות מעקפים. ומי לומדים את זה? מאלוקים בעצמו. במסך הבא נראה דוגמאות שמראות, אני חושבת, כמה חז"ל מתעקשים על הנקודה הזו, עד שנבין. אמרנו שרש"י אמר, שינה כתוב מפני השלום, שרי אמרת ואדוני זקן. במסכת בבא מציע, גדול שלום, חז"ל אומרים, גדול שלום, שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה בו. וטקסט שאני ממש אהבתי במדרש רבה, גדול השלום, שאף הכתובים, שימו לב, זה עברית נורא יפה, אף הכתובים דיברו בדאית. בדאית, אתם יודעים שמישהו בודד דברים. בדאי, בדאי זה רמאי לבדות. הכתובים דיברו בדאית, כאילו דיברו בשקרנית, בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה. כלומר, שלום כל כך גדול, שהתורה או אלוקים משנים, בודים, רק כדי שיש שלום בית. ושוב, בין מי למי? זה לא פה איזו משפחת מצוקה באיזו שכונה שאני צריך לעזור בשלום בית, שלא יודעת מה, שיש פה אלימות במשפחה, שמשטרה תגיע שאני זה. זה לא פה איזה מסכן שלא... זה אברהם, אבינו ושרה אימנו, ואיתם אנחנו עושים את זה. אז מזה קל וחומר אפשר ללמוד על כולנו שממש ממש לא בדרגתם. אוקיי, אז רגע, הראינו פה בעצם שלוש דילמות עד עכשיו. הכנסת אורחים אלוקים, דיברנו על מה נכנס, מה לא נכנס, עבודה זרה לא נכנס לאוהל, ועל זה שאנחנו אמת ושלום משתדלים כשאפשר לבחור בשלום. כמובן, דגש מאוד חשוב, גם ראיתי את זה עם הבנות אתמול, אם חס וחלילה מישהו פוגע בנו, עושה דבר אסור, לא, לא, בשביל השלום אני אשתוק, מה פתאום? אם יש עוול, לדבר, להתלונן, להגיד, לספר, זה לא תירוץ לחסות על דברים. אנחנו מבינים שפה זה כשאפשר לבחור בשלום, רק כדי לא מילולית, לא לפגוע, לא להעליב, ללכת על זה. זה לא תמיד. הנה, מה אנחנו בעצם רואים פה? למה אמרתי שזה מה שנקרא שולחן ערוך חמישי? אי אפשר לכתוב פה כללים ברורים. רגע, מתי אמת ומתי שלום? מתי להגיד ככה ומתי ככה? קח את האחריות, תסתכל על אברהם, תבין שיש איזונים. האיזונים הם לא בין טוב לרע, הם בין טוב לטוב, אמת זה טוב, שלום זה טוב, מה גובר, איך עכשיו, עדינות, איזונים עדינים. אברהם מלמד אותנו, לך לך בארצך, הולכים בעקבותיו, מנסים ללמוד מדרכיו. ושוב, זה לא הוראות של איקאה, זה לא לעשות אחת, שתיים, שלוש. יותר קל לכתוב הלכות של נטילת ידיים, של ארבעת המינים. אבל ההלכות האלה שאברהם מלמד אותנו, הדרך ארץ קדמה לתורה, זה הרבה יותר עדין. אז בואו נמשיך בעדינות הזאת אל הנקודה הרביעית, הולכים צעד צעד עם אברהם ושרה. דיברנו על, שוב, תוך כל מה שאני מציצה, אני רואה פה עוד ועוד צופים, אנחנו מאוד חזקים באילת, משום מה, אולי זה כי התיירות עדיין לא הגיעה בגלל הפיצוץ אתמול בכנסת, אני לא יודעת. תודה רבה, כך בצופים מאילת הערב, ותודה באמת לכל המגיבים בארץ, בעולם, קיבוצים, מושבים, ערים, מעלה אדומים, קריית גת, וחפצי בה, ועוד ועוד. כיף, כיף גדול שאתם איתנו, וגוש עציון כמובן, ועוד. ואפשר בהחלט להתייחס, אחרי שאתם כותבים לנו מאיפה אתם, מדי פעם נסתכלת, אפשר גם לכתוב דברים על הצהריים טובים לקנדה, בהחלט ברוכים הבאים, לכתוב דברים על תוכן, הערות, תוספות, תובנות שלכם על השיעור, בשמחה. אנחנו ממשיכים לנקודה הרביעית, דילמה לא פשוטה שבה אברהם אבינו נמצא. אני קראתי לזה, המאמין אינו פסיבי כלפי המציאות, אבל זה כבר ביטוי שלי, מודרני. המאמין אינו פסיבי כלפי המציאות, זה אומר שאברהם זועק וצועק כלפי ריבונו של עולם. אנחנו מתקדמים לסיטואציה של סדום, נגמרה הכנסת אורחים, ואז בעצם אלוקים אומר, המכסה אני מאברהם, מה אני מסתיר, זה בעצם המשך של אותה שיחה, הוא כאילו הפסיק את השיחה בפתח האוהל, הלך להכנסת אורחים, למדנו כל מה שלמדנו מהסיבוב הזה של הכנסת אורחים, חוזר לדבר עם אלוקים, ופה אלוקים מגלה לו על סדום. ויגש אברהם ויאמר, הוא שומע אברהם שהולכת להיחרב פה עיר, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תיסה למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה, הוא ממשיך. חלילה לך, שוב, זה לא אלוקים אומר לאברהם, זה אברהם אומר לאלוקים. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק הרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. יש פה משהו קצת מוזר. אנחנו רגילים לחשוב שהמאמין הוא פסיבי, הוא מקבל על עצמו כל מה שקורה. והנה אברהם אבינו שומע שהולכת להיחרב פה עיר, ולא, פשוט לא נותן מנוחה לעצמו וגם לא לאלוקים. מסע ומתן, כמו סוחר, יהיו 50 צדיקים, 40, 30, 10, יאללה, 10, פליז, משהו. מה זה? אלוקים החליט כבר. לא. אני מתפלל, אני מפציר, אני מתחנן, אני מבקש, אני תובע. אברהם אבינו מכונה אבינו. נוח לא מכונה אבינו. אף אחד לא קורא לנוח נוח אבינו. אולי שם חם ויפת, אבל אנחנו לא מרגישים שנוח הוא מודל להמשכיות כמו אברהם. למה? בדיוק בסיטואציה הזו, נוח לא התפלל. על כל העולם, אמרו לו שהעולם הולך להיחרב, בנה טבע. נוח היה יותר פסיבי. שוב, בדורותיו היה צדיק, יש פרשנויות רבות על צדיקותו, גם על נוח קטונו מלדבר. ועדיין, נוח ואברהם, הפרשנים משווים אותם, אומרים לך שקורה משהו, מה אתה עושה? בא מולך גזרה, האם אתה צועק כלפי שמיים, כלפי שמיים, או פסיבי, יאללה, יעבור הגל ונמשיך. אברהם, במילים מאוד חריפות, אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך. רשי ועוד אומרים, חולינו לך. כאילו זה חילול השם, עכשיו זה מצחיק. הוא כאילו מזהיר את אלוקים מפני חילול השם. בדרך כלל מזהירים אנשים, זה חילול השם, זה קידוש השם. אברהם אומר לאלוקים, זה יהיה חילול השם אם תעשה את זה. ואברהם מתעקש, אגב, זה עוד נקודה חשובה, למצוא את הטוב בסדום. קצת זה גם טוב. שנים לפני רבי נחמן אומר לנו, גם טיפה, 50 צדיק, עיר גדולה, כרך גדול. רק 10, רק 30, משהו. לראות את החיובי, בוא נעיר את החיובי, נתעלם מכל החושך, מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך, לא עובד. סדום נחרבת, אבל אנחנו לוקחים מהסיפור הזה את היחס של המאמין לאלוקיו. במובן מסוים אנחנו בגזרה, כרגע. גזרה, לא השמדה של סדום, גזרה על האנושות כולה. נגיף מסתורי, משבש, משבית, גורם לנזקים עצומים, בריאותית קודם כל, אנחנו צערי מזמן עברנו את מיליון הנפטרים מקורונה בעולם כולו, בישראל מזמן עברנו את ה-2000, אבל לא רק בריאותית, גם רק מי שרק חלה וסוחב סימפטומים, נפשית, כלכלית, חברתית, לימודית, חינוכית, הכל. אנחנו במשבר או בגזרה. אנחנו זועקים לריבונו של עולם, תסיר, מנה מגפה מנחלתך, לא רק בסידור, בימים נוראים. אני מרגישה שמשהו, כאילו אנחנו לא צועקים על הגזרה הזאת, לא יכולה להסביר את זה, גם שוב, אני לא הבן אדם להגיד, לעורר את הציבור להצהרות תפילה, אבל משהו פה מוזר לי. נגיד שיש מבצע בדרום, הרבה יותר מתח רוחני. אולי כי זה יותר פיזי, חיילים, תהילים, פה, שם, טילים, שדרות, חלילה, אבל אנחנו יותר באיזה מתח רוחני תמידי כזה. פה אולי כי זה מתמשך, זה כבר כמעט שנה, ואולי כי זה בלתי נראה, ואולי כי יאללה, מתרגלים, והומור, ודחקות, ומושכים איכשהו. אנחנו בגזרה אמיתית. אנחנו זועקים באמת לריבונו של עולם, קח מאיתנו את הגזרה הזאת, אנחנו צועקים מול המציאות, מבקשים תיקון. בכלל, הנקודה הזאת של להתפלל על מציאות, לפעמים אנחנו שוכחים את האופציה הזו. לפני כמה ימים כתב מורה שקוראים לו יואל שפיץ, כתב טקסט בעיניי מאוד מאוד יפה, על התלמידים שלו, קשה לו איתם, ואנחנו נקריא רגע את מה שהוא אומר, ואני חושבת שזה מדבר להרבה הורים ומורים. והוא כותב כך, יואל שפיץ, כשהתחלתי לחנך, המחשבה שיש לי 32 תלמידים על הכתפיים, העמיס עליי משהו שגדול ממני. כאילו נתנו לי לנהל תיק בורסה של אנשים אחרים, שערכו 32 מיליון שקל. כן, כל תלמיד זה מיליון. אהבתי את התלמידים מאוד. אבל תחושת האחריות, הוא אומר, הטריפה אותי. הפתרון הגיע די מהר ובאופן טבעי. לקחתי את רשימת השמות של הכיתה והנחתי אותה בסידור שלי. כשהתפללתי בו בימי החול ובשבתות, ראיתי את שמות התלמידים והתפללתי עליהם. המנהג הזה הקל עליי. הרגשתי שאני פונה לבוס הגדול בנוגע למה ששייך גם לו, וגם שלו האוצרות האלה. בשבוע שעבר ממשיך המורה יואל, שבוע שעבר היו ישיבות פדגוגיות של הבית ספר. חשבנו על כל אחד, שלחנו מכתבי חיזוק, התקשרנו לבדוק מה קורה. אני מרגיש באמת שאנחנו כבית ספר עושים הרבה מאמצים. הזדמנות להודות, דיברנו קודם על הרופאים, גם על מנשי החינוך, מלאכת קודש. אני לא יודעת איך, מעניין איזה מתנות נגנה להם בסוף שנה, כן? לא, לכל המורים, אני כל יום עם המורים של הילדים שלי, וואו, איזה מאמצים, תודה. בכל זאת הוא אומר, המצב באמת סבוך. הכלים שיש לי בדרך כלל בתור מורה, הם שיחה מחויכת במסדרון, יציאה לחצר בהפסקה, תפיחה על השכם. הכלים האלה פשוט אינם. היום הוא מספר, היו לי שני שיעורי זום קשים. המסך דלק, אבל התלמידים היו קבועים. ניכר שהם במצוקה מהבדידות הזו. כמעט ולא הייתה לנו שמחה בלימוד. אז ישבתי היום שבור מול המסך, ואמרתי לעצמי, איך אני עוזר להם? איך אני מוציא אותם מהמצוקה שהם נתונים בה? ואז נזכרתי מה אני צריך לעשות. להתפלל עליהם. אנחנו באמת במין גזרה כזו, שצריך גם להתפלל על כל אחד, על עצמנו, על ילדינו, על מורנו, על הורנו. אברהם מזכיר לנו, שבעת מצוקה מבקשים, צועקים, מטלטלים את העולם, מבקשים. אני חושבת שזה ממש פרשה רלוונטית לתקופה הזו. אוקיי, שלא נחרב חלילה, אלא להפך. אז אנחנו כבר אחרי התלבטות הרביעית עם אברהם. לצעוק או לא לצעוק, אני מאמין. מה, אני מדבר לאלו, אני מאמין, אז אני כאילו צריך להרכין ראש, לא. אני מאמין באלוקים, אני פונה אליו, אני מדבר אליו, אני משתף במצוקות שלי. איוב אומר לנו, בספר איוב, אדברה וירווח לי. קח את המצוקה, תתעל אותה לכיוון הנכון. אני מרגישה שאנחנו מתעלים את המצוקות, בעיקר לרשתות החברתיות, פוסטים, טוקבקים, תגובות, ציוצים, זה דברים מאוד מאוד זה. ולא מתעלים את זה, את כל המצוקות למעלה, רק פה במישור הזה שלנו. אברהם מזכיר לנו. אז זה בעצם הדילמה הרביעית שלו, וכן, לצעוק, להגיד מה מפריע לי. יש לאברהם איזה, הייתי אומרת, מין השתקפות. הרי הוא התפצל מלוט, זוכרים. ולוט, זה כאילו גם עושה הכנסת אורחים בפרשה. הוא כאילו למד מאברהם, ומייחס את עצמו אליו, ורואה את עצמו קשור. אבל הוא מראה לנו בעצם איזו תמונת מראה מעוותת, לאן אפשר להגיע באיזונים הלא נכונים. איזונים, כל הנושא שלנו היום זה לאזן. נורא קשה, עם הילדים ובזוגיות ובעבודה וכמה קריירה וכמה בית. יש מתכון, טוב, תעבדי 3 שעות, שעתיים עם הילדים, שעה עם בעלך. יש לזה 1, 2, 3? נו, זה לא ככה. כל האיזונים בחיים קשים. ולוט הוא ההוכחה מה לא. מה לא? והלא מלות, מה לא? הכותרת שלנו היא, הכנסת אורחים לא על חשבון בני המשפחה. זה מה שלוט מלמד אותנו. עכשיו תראו, לוט, אנחנו מתקדמים רגע בסיפור, מי שזוכר, המלאכים עוזבים את הבית של אברהם, עוזבים את האוהל של החסד ופונים הלאה. הספורנו אומר על זה, ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. בעצם הספורנו אומר, רבי עובדיה ספורנו, פרשן מאיטליה לפני 500 שנה, ויקומו משם אנשים, פנו מבית החסד, זה ידוע, בית החסד, זה הבית של אברהם, פנו בית החסד, עוברים 180 מעלות, וישקיפו על פני סדום, שהיה הפך ביתו של אברהם, בדיוק ההפך. מה קורה שם? סדום באמת הפוכה, יש בה חוקים אכזרים, אסור בה להכניס אורחים, על פי חוק אסור להכניס אורחים. לוט במובן מסוים כמו אברהם, כמו שיש אברהם העברי, גם לוט הוא לוט העברי, הוא מעז להכניס אורחים, כל הכבוד הוא הצדיק בסדום, אבל איך הוא עושה את זה? שם ישמור. לוט למד מאברהם, אבל לא מספיק, הוא לא למד את תורת האיזונים, הוא למד שהכנסת אורחים, זהו, אנחנו לא רואים בעיניים עכשיו, עד לסוף הכנסת אורחים. לא, לא, לא. לא, תסתכלו מה בעצם המסר פה, מה בעצם העיוות. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. ויר לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ויאמר, הננה אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם. ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. אותם מלאכים שעוזבים את אברהם, מגיעים לסדום, ולוט צדיק, הכנסת אורחים, בואו, רק שהוא אסור, על פי חוק אסור, אבל לוט הולך על זה עד הסוף. מה זה עד הסוף? עד לעיוות מוחלט. מה קורה אחר כך? פרשה פחות ידועה, אבל היא מופיעה בתורה. ויפצר בה מאוד, ויסור אלה, ויבואו אל ביתו, ויעס להם ישתהו, מצות, עפה ויוכלו. אירוח כיד המלך. תרם ישכבו, האורחים, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. הם שמעו שמישהו עושה את העבירה החמורה הזאת של להכניס אורחים. ויקראו אל לוט, ואמרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם, ויצא אליהם לוט הפתחה, והדלת סגר אחריו, ויאמר, אל נאחי תראו. הם באים לפגוע באורחים, שתוציא לנו את האורחים, מה זה אורחים? סוגר את הדלת, אומר, תקשיבו, ביני לביניכם, הננה לי שתי בנות, אני אציא לכם את הבנות, ותעשו בהם כטוב בעיניכם, רק לאלה אל תעשו, כי הם באו בצל קורתי. וואי, וואי, וואי. עוד פעם, את הבנות שלך אתה מקריב כדי שלא יפגעו באורחים שלך. מה אמרנו? שכל החיים זה פאזל עדין של איזונים, זה סולם ערכים, מה קודם למה? באמת, הבנות שלך, שלומן, ביטחונן, גורלן, זה פחות מאיזה אורחים זרים שהרגע אספת ברחוב, שהם בכלל שליחים, בכלל מלאכים, שהכנסת הרגע הביתה? לא, הכנסת אורחים זה חשוב, אבל מה כל הפרשה מלמדת אותנו? גם וגם, או, מה לפני מה, זה מפני זה, זה גובר, איזונים. אי אפשר להקריב בנות על מזבח הכנסת אורחים. נתקלתי לאחרונה בספר שנקרא אבני דרך, כתב אותו הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי, מקום שבו, וואו, אני יודעת כמה מהצופים שלנו מתגעגעים לכותל המערבי, מתגעגעים מאוד, אולי באמת נבדוק שוב מאיפה אתם איתנו. אז יש לנו פה את מירב מלוס אנג'לס, ואת חנה מבולטימור, ואת יהודית מביתר, ואת שרה ממילאנו, וואו, ואת אורה מתל אביב, ואת מלי משוויץ, ואת נוגה ממסעות יצחק, ועוד ועוד, כיף, תודה באמת עולמי, ואני בטוחה שאתם מתגבלת, טוב, מביתר היא עוד מגיעה לכותל. אבל בכל שאר המקומות, שערי הארץ נעולים, סגורים לצערנו בפני ציירים כרגע, קשה מאוד, והכותל מתגעגע אליכם. אני אומרת לכם, לא רק אתם מתגעגעים אליו, אני נמצאת פה ושם, בקפסולות, זה מאוד מיוחד ושונה ומוזר. גם הכותל מתגעגע אליכם, זה גם הבית שלכם, זה בית משותף, כרגע אתם לא יכולים להיות בבית. אז רב הכותל, הרב שמואל רבינוביץ', הוציא לאחרונה ספר ששמו אבני דרך, ושם ראיתי על הנקודה הזאת שאלות את החידוש הזה, את הרעיון הזה של האיזונים. הוא כותב את זה בצורה מאוד, אני חושבת שכדאי רגע לשים לב לציטוט. אנחנו רגילים לתיאור פשטני של התמודדות האדם עם ערכים מצד אחד, ומשיכה ופיתוי מצד שני. בדרך כלל זה מוצג הוליווד, או, ערך הנאמנות מול פיתוי הבגידה, ערך היושר מול פיתוי גריפת הון, ערך המכילה מול המשיכה לנקמה, אבל לוט ניצב מול התמודדות מורכבת יותר. מצד אחד ניצב ערך הכנסת האורחים, שהוא בוודאי ערך חיובי, מצד שני ניצבת האנושיות הבסיסית של אהבת אב לילדיו, שגם היא ללא ספק ערך חיובי ביותר. החיים זה לא טוב ורע, זה לבחור בין טוב לטוב. כאן לוט נכשל. סולם הערכים שלו היה הפוך, והוא בחר להקריב את בנותיו למען האורחים. פעמים רבות ניצבים בני אדם בהתמודדויות מסוג זה. לפעמים אדם יכול לסייע לכל העולם, אך את אשתו וילדיו הוא זונח. אדם מסוגל לנסוע למקומות רחוקים כדי לתרום לאנושות, אך הוא עושה זאת תוך כדי רמיסה של האנשים שסביבו. בית, משפחה או חוץ, אנשים שבחוץ. דילמה קיומית של כולנו, יומיומית. כמה בפנים, כמה בחוץ. לא טעה בגדול, נלמד ממנו איך לא להתנהג. אנחנו מסיימים את הדילמה החמישית של אברהם כבר, של סיפורי אברהם, קרובי אברהם, מסעו של אברהם, הזמן שלו, עם לוט. ואנחנו פונים לעוד שתי התלבטויות קשות ביותר של מה קודם למה. שוב, מנסים ללמוד. גם מה שאני אומרת הערב זה לא הטק-אדבק. אברהם מלמד אותנו את הדילמות בחיים ואת הכיוונים הנכונים, אבל אי אפשר לגזור מזה. אז לעשות בדיוק ככה. צריך להפנים את הרוח, את המסר של הדברים. אנחנו מגיעים לדילמה הקשה, עקדת יצחק. כאן גם נדבר על הרב יונתן זק, קשה להגיד זיכרונו לברכה, מפתיע כל כך בשבת האחרונה. אנחנו מגיעים לסיפור עקדת יצחק, והכותרת שלנו היא אמונה ללא קורבנות אדם. יש פה דילמה, אולי הדילמה, כל מה שדיברנו עד עכשיו, נו באמת, להשוות את זה לעקדה. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך. זה לך לך הפוך מהלך לך הראשון, בלך לך הראשון יצאנו לחיים, לך לך שבעצם מחבא את כל התקווה, יש לו רק את יצחק. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו אלוקים. והעקדה מתחילה, ואז מגיע המסר המהדהד, מאז ועד עולם. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, אומר אלוקים לאברהם, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יריחתך ממני. ויקרא אברהם, שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בשם, היום בהר, השם יראה. מה רואים? מה השם מראה לנו לדורות? אל תשלח ידך אל הנער. אברהם עוקד את האינטרס שלו. רק ביצחק הוא יכול להמשיך את הבשורה הגדולה, והוא עוקד את זה מפני הציווי. אנחנו מזכירים את עקדת יצחק כל הזמן. את הזכות הזאת, את המסירות נפש המוחלטת, את היכולת לא לראות שום אינטרס אישי. אנחנו, מזכות העקדה מבקשים, השופר, וסתם בתפילת שחרית, בסידור נדמה לי שיש בהתחלה, שנוהגים לומר, ויש, מזכירים את זה כל כך הרבה פעמים בסליחות, ובתקיעת שופר עצמה, זה בזכות אברהם, כל הזמן. אנחנו שואבים מזה כוחות. אבל אלוקים עצמו מסמן בעקדה קו אדום. אני לא מעוניין שתשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה. הרב יונתן זקס, כמו רבים, מתמודד עם הדילמה המוסרית הזו. איך אפשר לבקש מאדם להעלות את בנו לעולה? והוא כותב דבר מעניין. כל הפרשיות האלה הן פרשיות בראשית, זה ספר בראשית. אנחנו, מה שנקרא, בחינת גבולות. בודקים את גבולות הגזרה של הזירה. נוטים לפה, חוזרים לשם. כל הסיפורים האלה, קיצוניות לכאן, לא, תחזור לשם. אנחנו בודקים איך להתנהל בעולם הזה בדרך הישר. כותב הרב זקס, ויהיו דברים לזכרו. מדוע אמר אלוקים לאברהם שיעלה את בנו לעולה? כדי להודיע לכל באי העולם, בכל הדורות שיבואו, כי היהודים מתעבים את הקרבת הילדים, לא מפני שאין להם אומץ לבצעה. הנה, לאברהם היה אומץ. היהודים אינם מקריבים את ילדיהם, כי השם הוא אלוקי החיים ולא אלוקי המוות. ביהדות המוות אינו קדוש. חוקי הטהרה וטקס הפרה האדומה מוכיחים שההפך הוא הנכון. המוות מתמה. הרב זקס בעצם אומר לנו, הילד הוא זכות גדולה, ואנחנו מקדשים את החיים ולא את המוות. הסיפור הזה הוא סיפור עוצמתי מאוד, ואנחנו מאז לא הולכים בעקבות אברהם, בעקבות העקדה. אנחנו עוקדים אינטרסים, רצונות, ודאי, לאורך החיים, עקדנו הרבה דברים כל הזמן. כל מי שלא בא לו לקום מהפוך בבוקר ויוצא בימים האלה, עוקד משהו. אבל אלוקים מסמן לנו, היהדות היא דת שמקדשת חיים. הרב זקס בהרבה הזדמנויות אחרות מתייחס לעקדה, מאוד זוויות, כדאי לחפש. במקום אחר הוא אומר שרק מה שכמעט איבדת, אתה לומד להעריך אותו. גם זה, אני חושבת, הכל שוב, לומדים מאברהם את הדילמות האלה שבחיים. אנחנו קופצים סוף סוף, גם לפרשה שלנו, אמרנו, הלכנו עם אברהם, מהתחילה של העלייה שלו על בימת ההיסטוריה, מגיעים לפרשה שלנו לחיי שרה. אמרנו שאנחנו עוד רוצים להתעכב קצת השבוע, הרגשתי שלא מצינו, שיש לנו עוד המון מה ללמוד מהדמויות. בעצם השבוע צריך לעשות יורצייט, אברהם ושרה, כולנו לעצור ולהספיד אותם. פשוט בגלל יצחק ורבקה, שהם כל כך מעניינים, אז אנחנו רצים קדימה. אבל סטופ, ביקשנו היום לעשות עצירה. וחיי שרה, הפרשה שלנו גם, עדיין מלמדת אותנו עליהם לפני שהם נפטרים ונקברים במערת המכפלה. וזה הייתי קוראת לזה, וזה הדילמה האחרונה שלנו. האם לקבל בחינם או האם להתאמץ. תראו, מערת המכפלה, בשבת הקרובה, שבת חיי שרה, בדרך כלל עשרות אלפים מגיעים לשם, זה שבת חברון, שבת מערת המכפלה, כמו הרבה מאוד שבתות מיוחדות שמזוהות עם מקומות או עם ערכים או עם כל מיני דברים, שבת הזו מזוהה הרבה מאוד שנים עם היישוב היהודי בחברון. והשבת, כמו שאנחנו ודאי יכולים לנחש, זה לא יקרה. כל כך הרבה דברים, זה לא יאומן איך הקורונה מעצבת מחדש. אני עוד זוכרת שדיברנו על ליל סדר בקורונה, זוכרים? זה וואו, ליל סדר בקורונה. מאז מה עברנו? שלושה רגלים כבר עברנו בקורונה. הבן שלי בדיוק אמר לי, עוד אין שנה לקורונה, אבל כבר עברנו שלושה רגלים. בטח שזה משמעות, לא? פסח, שבועות וסוכות. עברנו ממיונה בקורונה, ועברנו יום השואה בקורונה, ועוד מעט בדיוק כתב לי מישהו חג הסיגד עכשיו, שלא התכנסו בארמון הנציב בטיילת. איך נעשה את הסיגד בקורונה? כל אחד והרחב, ואיך שהקורונה מאלצת אותו לחשב מסלול מחדש. אז לא רבים יהיו שם אצל האבות והאימהות בשבת הקרובה. אבל אנחנו כן, הכל נהיה יותר שונה ויותר פנימי. צריך להעריך את הדברים בלי הפיזיות, שמחת תורה, בכלל, אפשר לדבר על זה הרבה. אנחנו פותחים את הפרשה ב-250 מילים של מסע ומתן על מערת המכפלה. 250 מילים לפחות לפי הספירה שלי. בהמשך הפרשה אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות, על כל הדיבורים של אליעזר בשידוך. אנחנו נגיד, יפה מסע ומתן של האבות. יפה מאוד המסע ומתן של אברהם. נקריא את הכל ככה במהירות, אפשר לעבור כל מי שרוצה יותר לעומק, אבל שימו לב, זה 250 מילה, ועוד מעט נבין למה. מה אברהם מלמד אותנו כאן שוב? כי שוב יש דילמה, הוא יכול לקבל חינם. מציעים לו את זה, אפרון, רק כך, מתנה ממני, ג'סטה, מרה, כך תהנה, תתפנה. לא, 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 תקשיבו. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. גם בשיא האבלות הוא מאוד מרוכז ומפוקס. אפשר להגיד, הוא הלום, שרה הלכה לעולמה, ויחד הם היו נביאים ושכינה ביניהם. עדיין, מסע ומתן מאוד 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 בהיר ונהיר, הוא לא מבולבל. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמע ששמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לו יכלה ממך מקבור מתיך. תבחר, רק תבחר הכל שלך, אתה נשיא אלוקים. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת, וידבר איתם לאמור אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעונו ופיגו לי באפרון בן צוחר, תביאו. ויתן לי את מערת המכפלה, אשר לו, הוא הבעלים, זה בקצה שדהו, בכסף מלא, יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר, כסף מלא. ואפרון יושב בתוך בני חת, ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור. התורה אני מזכירה לכם, על הלכות שבת היא לא מפרטת ככה. מילים ספורות ומדויקות. ופה איזה יריעה רחבה. כנראה שזה חשוב. ממשיכים. הוא מגיע אליו אפרון ואומר לו, לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתיך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, משתחווה ובכבוד, יודע להתנהל אגב, עם יהודים ולא יהודים. משתחווה ואומר, וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, כך ממני, והקברה את מתי שמה, אני משלם. ויען אפרון את אברהם לאמור לו, אדוני, שמעני, ארץ 400 שקל כסף, בני ובנך, מה היא? ואת מנך כבר, מה זה? הוא כבר מציין את הכסף על הדרך. אפרון לא סולד מכסף. מה זה 400 שקל כסף בינינו? יאללה, כך. וישמע על אברהם אל אפרון, וישקול אברהם, הבנתי כמה, וישקול אברהם אל אפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף עובר לסוחר, יש עסקה, אני משלם, תבינו תקילין, מחיר מלא, ויקום שדה אפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרי השדה, והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חת, בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרי היא חברון בארץ כנען, ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת. למישהו יש שאלות? למישהו יש ערעור? בשבוע שעבר קבר רחל, השבוע מערת המכפלה, סליחה, עוד כמה שבועות זה יהיה קבר רחל, פשוט בגלל יום רחל אימנו, שבוע זה מערת המכפלה. אברהם מבזבז זמן, מבזבז כסף, מבזבז אנרגיה. אברהם אבינו, נותנים, לא נותנים? לא. הוא מעוניין גם כמובן לבסס באופן הכי חוקי, ולא לקבל את המתנות חינם. אבל בימינו, אומר הרבי מלובביץ', זאת גם התלבטות. בין בקלות לבין בקושי. בין בלי השקעה לבין עמל ומסירות. ואברהם מלמד אותנו שהדרך הנכונה היא כמובן הדרך שבה הוא בחר. כך אומר, כותב הרבי מלובביץ' על הפרשייה שלנו. באמת יכול היה אברהם לקחת את המערה בחינם. אלא שרצה אברהם לשלם כל שוויה דווקא. למה? עבודה בלי הגיעה חינם אינה ממשיכה את רוח הקדושה. במקור, בשיחה, הוא מדבר דברים מהזוהר שלא הבנתי, כל מיני דברים בארמית מהזוהר על הנושא הזה של איך להמשיך את רוח הקדושה בעולם. נמשיך עם העברית. וזוהי הוראה לעבודתו הרוחנית של כל אחד ואחד. שאדם שיש בו כישרונות טובים בטבעם, אינו יכול לומר בלבבו, הרי התורה ניתנה לי במתנה, וקל לי לקיים את המצוות. ואם כן, כל עניין היגיעה והעבודה הוא ממני והלאה. קל לי, זורם לי, כיף לי. לא, לא, זה בעיה. כמו שאומרים על אופניים, כן? אם קל לך, סימן שאתה בירידה. שיהיה לך קשה, סימן שאתה בעלייה. אלא כמו שאברהם לא רצה לקנות בחינם את החלק המגיע לו, שהיה יכול ליטול בנקל, אלא נתן עבורו את כל שוויה, כן, גם אדם כזה, כדי שימשיך בעבודתו את רוח הקדושה, הרי עבודתו צריכה להיות על ידי השתדלות ויגיעה, ולא חינם. רבותיי, גבירותיי, יקירה, אני רואה פה אנשים מארגנטינה, עכשיו אני רואה פה, ועד קריית מלאכי. אז מארגנטינה ועד קריית מלאכי, ומושב הזורעים, ובית שאן, ומרילנד, אומר הרב מלובביץ' ואומר אברהם אבינו, מציעים לך חינם בקלות, מציעים לך בקושי, ובאמת, תבחר באמת על פני הכאילו. זה מוסיף קדושה בעולם, והשתדלות והיגיעה ולא החינם, זאת הדרך שלנו אלפי שנים, במסירות, ברצינות, לא בחפלאפ מה שנקרא. זו בעצם הדילמה שפה שרה נפטרת, אחר כך גם אברהם, ואנחנו נפרדים מהאבא והאימא של האומה. אני רוצה שנראה שוב את שבע הדילמות בהן הם עזרו לנו כל כך. כל אחד יכול לקחת לחיים שלו את ההשראה, את העוצמה, מאיך מתמודדים. יש שיר, מתי ילמד לבחור נכון. לא סתם זה שיר כל כך פופולרי, אמיר דדון, איש העירי בו, יש להם ביצוע מדהים לזה. למה זה שיר כל כך פופולרי? כי זה הדילמה שלנו, מתי ילמד לבחור נכון. אברהם ושרה יכולים לעזור לנו לנסות לבחור נכון. איך לבחור בין הכנסת אורחים וקבלת פני שכינה? איך לבחור בין הכנסת אורחים לקווים אדומים? סטופ, זה לא נכנס אליי הביתה. איך לבחור בין אמת לשלום ולשנות מפני שלום בית? איך לבחור בין הפסיביות לאקטיביות כמאמין, האם להוריד את הראש או לזעוק לריבונו של עולם? איך לבחור בין הכנסת אורחים לשלום בנותינו וילדינו, בין מה שקורה בחוץ לבין קדושת המשפחה, איפה להשקיע? למדנו מילות, מה לא לעשות. איך לבחור בין עקדה לבין מוסריות? אומר לנו אלוקים, בלי קורבנות אדם. עוקדים דברים, אבל עד כאן, ועם כל הפרשנות שראינו של הרב זקס. ואיך לבחור בין הקל לקשה, בין לקבל חינם, יאללה, עליי, לבין להשקיע, לעמול במסירות, ולהרוויח את הדברים באמת בקניין שהוא נצחי. עד כאן המסרים הרבים מאברהם ושרה, זכר צדיקים לברכה. אנחנו נתקדם בשבוע הבא, אל עבר יצחק ורבקה, וגם על הפרשה הבאה כמובן. נזכיר לכם לפני סיום, מי שרוצה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע, מסך שעכשיו אתם רואים, הוא מכיל את הפרטים, אם זה בעברית ואם זה באנגלית, כי יש לנו כאמור אנשים מרחבי העולם, עברית, אנגלית, אפשר לקבל מספר ישראלי, מספר אמריקאי, פשוט לכתוב את השם שלכם או בוואטסאפ או במסרון, והמתנדבים היקרים יצרפו אתכם לרשימה של אנשים שכמובן מקבלים ללא תשלום את כל התכנים, את השיעורים, לינקים וכולי. אני אזכיר שוב כי שאלו פה לילדות ולנערות סדנה חדשה, פשוט לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, תמצאו שם את כל הפרטים. ואני אגיד לכם תודה רבה, כבר כמעט שבת שלום אפשר להגיד, בשורות טובות.